השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אנחנו נלמד את התורה הזאת. עין א', תורה עין א' בחלק השני. יפה מאוד, יפה מאוד, מקדים אותי. השם של התורה הזאת, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. פסוק של דוד המלך בתהילים. רבי נחמן, אתם יודעים, בא לארץ ישראל. בא לארץ ישראל, היה בצפון בעיקר.
אבל הוא ירד ביפו?
ירד בחיפה. בהתחלה היה ניסיון ביפו, לא עלה, חיפה. סיבוב צפון, כמה חודשים, חזר. בתוך הטיול הזה, היה בטבריה. הגיע לטבריה. מי היה באותה שעה בטבריה לפני 200 שנה? היו שם צדיקים מאוד גדולים. רבי מנחם מנדל ויטבסק, רבי אברהם קליסק, היישוב החסידי בארץ ישראל. אלא מה, שהוא הגיע בדיוק בצומת שהייתה בעייתית, וזה מה שנקרא טוב שהוא הגיע. למה? כי אתם יודעים, היישוב היהודי בארץ ישראל צריך תרומות. כמו היום, ככה גם אז, לאיפה מגיעים התרומות?
עוד פעם,
תגידי,
לפני
כמה זמן
אתה מדבר? 200-300 שנה?
200 שנה הוא נפטר, זה 200 שנה הוא נפטר.
200 שנה הוא נפטר.
הוא נפטר. הוא חי כולה 39 שנה. היה בגיל 22 שם. אוקיי?
ארץ ישראל הייתה מדבר.
אבל כמו היום, כמו אז, כמו אז, כמו היום, תמיד צריכים תרומות מחוץ לארץ, ואיפה לוקחים תרומות? ארצות הברית, דברים כאלה, נכון? אז איפה הם לקחו תרומות באותה תקופה, יישוב היהודי? מרוסיה, רוסיה, אוקראינה שם, לקחו תרומות, איפה שהיה, יישוב היהודי אז. יפה, אז מי שניהל את מערך התרומות בחוץ לארץ, היה לו פחות ולא יותר מאשר הצדיק הבעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי. הוא היה יהודי צדיק שארגן תרומות ליישוב בארץ ישראל ושלח אותם לארץ ישראל. תניא קשור לחב"ד. קשור לכל ישראל, אבל חב"ד הם האנשים שממשיכים את הדרך. בדיוק. אז נוצר מחלוקת, לאן יופנו הכספים, כן יבואו לבוא כספים, יבואו לפה, לא יבואו לשם, ומשהו נפסק במעבר כספים מחוץ לארץ ליישוב יהודי בארץ. בא רבי נחמן מברסלב לטבריה, ואמרו לו, אולי תעשה שלום. אמר, מקבל על עצמי. איך שאני חוזר בחזרה לחוץ לארץ וחזרה, אני נוסע מיד לבעל התניא, לפני שאני מגיע הביתה, אני אדבר איתו, ושם יתברך יעזור. כך עשה, ירד מהאונייה, טס לבעל התניא, רבי נחמן מברסלב ישב עם הרבי מחב"ד, בעל התניא, ישבו את ההדורים, והכל זורם, והכספים המשיכו לזרום לארץ ישראל, ולחיים טובים ולשלום. סיפור נגמר בטוב. אלא מה, שזה הסיפור של מה שהיה שם פיזית. אבל יש עומק לזה. רבי נחמן מברסלב דרכו, תוך הסגורת את זה, כן. דרכו של רבי נחמן מברסלבי, מי אני שיגיד את זה, מה שאני מבין, שרבי נחמן מברסלב לוקח את החיים של היהודי, של כל מה שהוא עובר, הדברים הפשוטים לו, ומאיר לו בתוך זה, בוא תראה איפה בורר עולם נמצא. למשל, קרא את כל הסיפור הזה בעל התניא וטבריה, מה שקרה שם. רבי נחמן מברסלב אומנם עשה שלום, אבל הוא נתן לנו תורה שהאירה בעומק את מה שקורה שם, ואיך זה גם נוגע לחיים שלנו עכשיו. וזו תורה עין א' בחלק השני בליקוטי מוהר"ן. אוקיי.
אז את התורה הזאת הוא כתב בהקשר למהלך הזה עם...
יפה מאוד.
רבי זלמן...
הבעל התניא.
הבעל התניא?
בדיוק.
אבל משום מה הוא מחבר את זה לפסוק בתהילים.
בטח. ובכלל אין רם, לא,
כן,
רק...
לא
קשור. עכשיו בוא תשמע את התורה הזאת. טוב. רבי נחמן בא ואומר ככה. בואו נתחיל. אתה צריך לדעת...
מה הדלת? לא הבנתי.
אפשר לסגור אותה, אבל... אבל אולי עד שיקח זמן, אז שם, תן לזכור. אומר רבי נחמן מברסלב, תדע לך, יש מוחין של ארץ ישראל, יש מוחין של חוץ לארץ. עכשיו, אנחנו פה כולנו ישראלים, וארץ ישראלים, אנחנו תמיד אומרים ליהודים בחוץ לארץ, תעלו, מה אתם בגלות, מה אתם פה? רבי נחמן אומר שמוחין של ארץ ישראל זה לא רק לגור בארץ ישראל. יכול להיות בן אדם גר בחוץ לארץ וכולו ארץ ישראלי? יש אנשים אומרים לא, לא יכול להיות. מי הוא ארץ ישראלי? רק מי שגר בארץ ישראל. אם הוא גר בחול, שלא יגיד, לא ידבר איתי בכלל. אז רבי נחמן רוצה לפתוח לנו קצת את העולם, ולהגיד לנו, רגע חבר'ה, מוחין של ארץ ישראל, זה נכון, זה חשוב, צריך להיות בארץ והכל, אבל זה מוחין, זה השגה, תכף לפתח את הדבר הזה יותר. אז זה לא רק לגור בארץ ישראל. יותר מזה, אתה יכול לגור בארץ ישראל, ואין לך מוחין של ארץ ישראל. אבל
מוחין זה
השגה,
זה
יפה, הקדמת אותי, וזה שיש עשי שלך זה. מה זה מוחין? מה זה מוחין? מוחין זה בעצם הכלי שיש לי בתוך האישיות שלי, שבורא עולם עשה לי, שאני הולך בעולם ומדבר איתכם, מדבר עם אנשים, רואה, שומע, חווה את המציאות, ובמוחין האלה שבורא עולם נתן לי, אם אני זוכה, אני יכול לראות אותו במה שקורה. כן, כלומר, תלך לדוגמה. אם אני חי עם הקדוש ברוך הוא, אם אני חי עם בורא עולם, אם אני קרוב אליו, יש סיכוי, ואני בתקשורת איתו ואני מדבר איתו, יש סיכוי שמישהו עכשיו ידבר עם איזה מישהו שמה, יש סיכוי, ואני אבין למה אני שומע בכלל את השיחה הזאת, ומה זה נוגע לי בחיים שלי. או אם אני למשל אפתח ספר עכשיו בבית, אם אני חי עם הקדוש ברוך הוא, אני חי איתו ביחד, תקשורת איתו, אני פותח ספר, קורא, אומר, וואי, בואי, קיבלתי מכתב מבורא עולם. קיבלתי מכתב, פתקי ירד לי משמיים. לעומת זאת, אני יכול לפתוח את הספר להגיד, וואי, דברים מעניינים. באמת מעניין מה שכתוב פה. בוא תשמע משהו מעניין. אבל לא ראיתי שהזדעזעתי, נכון? אז מה קורה פה בעצם? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אני הולך בעולם, אני מתעניין. מעניין, 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 מעניין. שומע שיחה, לא נוגע עליי, שים בצד, זה דווקא מעניין אותי. אפשרות אחת. אפשרות אחרת, אני הולך בעולם עם הקשבה, ואני זוכה, זוכה להשראה מלמעלה, וואו, מדהים, ריבונו של עולם, איך אתה מראה לי כזה דבר. וואי, מדהים, מה אני שומע פה? מדהים, מה קראתי? מדהים, מדהים. יכול להיות, נכון? יכול להיות, לפעמים זה קורה לבן אדם בחיים. יש רגעים, יש אחד זוכה הרבה, יש אחד זוכה פעם בחיים, אחד זוכה פעם בחודש, כל אחד ומשהו זוכה. זה רגעים מכוננים. מסכימים איתי? זה נקרא מוחין של ארץ ישראל. עכשיו אתם כבר יודעים מה זה המושג הזה? מוחין של ארץ ישראל. מוחין של ארץ ישראל זה יהודי הולך בארץ ישראל ובכל מקום ומקום. הוא שר לארץ ישראל, והוא זוכה להבין מה בורא עולם אומר לו, רומז לו, מתכתב איתו וכולי, והוא אומר, קלטתי, 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 מדבר, תקשורת, זה מוחין של ארץ ישראל.
זה לא מוצא בעיני המתבונן.
מה?
זה לא מוצא בעיני המתבונן, כי לא... יש ניסים, אתה יודע, כמו חס ושלום, מישהי שעשתה ניתוח, נגיד את זה, והביבריה, שזה נס. ויש כאלה שאתה אומר, טוב, אולי הוא רומז לי, אולי הוא לא רומז לי, אולי אני עכשיו מדמיין את עצמי שהוא רומז לי.
יפה מאוד. אז קודם כל זה כן במעיני המתבונן. כלומר,
כן,
מה זאת אומרת? זה נקרא כל אחד לפי מה שהוא שייר בליבו. כלומר, אני יכול, אתה לשמוע את השיחה שלהם, ואתה לשמוע את השיחה שלהם עכשיו, ואתה תגיד, ואתה פתאום תיבהל, ואני אגיד, לא מעניין אותי בכלל. למה? כי לך העיר מוכן של ארץ ישראל, לי לא העיר. עכשיו, יכול להיות שבשיחה שלהם, גם נוגע אליי, רק לא זכיתי שהעיר לי. לך העיר.
אני מתכוון להגיד שדיברתי, ואני מישהו נגיד שמעתי שיחה על פרסה, וסגר לי פינה על פרסה.
אבל לא, לא סגר. לא שעכשיו אני מבין איך לפתור את הבעיות, אלא הבנתי מה בורא עולם, למה הוא משמיע לי את זה. עכשיו, לפעמים יכול להיות באמת שדמיינתי. פתאום אני חושב, ככה, אני צריך לעשות ככה וככה, עשיתי ככה, לא הצליח. יכול להיות שגם דמיינתי. לא צריך לפחד לדמיין. מה אתה מפחד? מה אתה מפחד לדמיין? צריך גם לדמיין. לא הצלחת, לא צריך לדבר עולם, פעם הבאה נצליח. פעם כן, פעם לא. מה לעשות? זה המוחין של חוץ-לארץ. אז מה זה מוחין של חוץ-לארץ? עכשיו אתם יודעים, גם אתם חכמים וגם אני חכם, או לא חכם, מקבל לשאול תמים. מוחין של חוץ-לארץ. מוחין של חוץ-לארץ, מה זה? הולך, שומע, אבל לא... נוגע אליי? לא נוגע אליי. נוגע? לא נוגע. שום דבר פה לא נוגע אליי. מה נוגע לי? מה אני אוכל? חמודה, מה עשית סלט הערב? יש חביתה או אין חביתה? זה נוגע אליי. שער לא נוגע אליי. זהו, מה נוגע, נוגע. קיש-קיש לי נוגע אליי. השער לא מעניין אותי בכלל.
מעבירים את העולם בסתם.
בדיוק, אתה מבין, לא נוגע אליי. כן, בטעם לעשות קצת כסף.
יש רגעים מכוננים, יש את המערכה.
בדיוק, הרום סתם לא נוגע, לא מעניין, שעמי מה שקורה פה.
מה שנוגע, אין מעניין.
יפה, אז הבנו לפי הכלים שלנו, מה זה מוכין של חוץ לארץ, מה זה מוכין של ארץ ישראל. אז זה משפט ראשון בתורה של רבי נחמן, בתורה עין א', דה. כי יש מוחין של ארץ ישראל, ויש מוחין של חוץ לארץ. משפט שני, אם אתם רוצים להמשיך. וגם המוחין של חוץ לארץ, הם מקבלים ויונקים גם כן מהמוחין של ארץ ישראל. כי עיקר המוח והחוכמה היא בארץ ישראל, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה במדרש, אין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל, נקודה. רבי נחמן אמר לך, תשמע, יש לך מוחין של חוץ לארץ, הבנו. מוחין של ארץ ישראל, הבנו. מה אתה רוצה? עוד דבר שמצא, שתדע. המוחין של חוץ לארץ הם יונקים מהמוחין של ארץ ישראל. מה זאת אומרת המוחין של חוץ לארץ יונקים? אומר לך רבי נחמן, תשמע, אתה יכול להיות במוחין של חוץ לארץ. אתה יכול להיות. אבל חשוב מאוד שאתה תינוק מהמוחין של ארץ ישראל. אתה יכול להיות מוחין של ארץ ישראל. כלומר, אתה כל הזמן נמצא במקום הנכון מבחינת הבנת השפה. אבל יכול להיות שאתה לא זכית לזה מוכין של, של ארץ ישראל. אתה מוכין של ארץ ישראל. מה זה נוגע אליי? מה זה נוגע אליי? מה זה נוגע אליי? אבל אתה יונק אבל מהמוכין של ארץ ישראל. כלומר, אתה רוצה לקבל, אתה רוצה לינוק מהמקום הגבוה הזה, בתוך האישיות, שהוא מבין איך זה נוגע. אני עכשיו לא נמצא שם, לא מבין איך נוגע לי הדבר הזה. אבל איפה אני רוצה להיות? השתכנעתי מרבי נחמן. אני רוצה להיות במקום שמקבל ויונק. אני לא שם, אבל אני רוצה לקבל ולינוק מזה. ואם אתם רוצים שנסבר לכם את האוזן, אסבר לכם את האוזן על פי דבריו של רבי נחמן בעצמו. כי רבי נחמן אמר, אני רוצה להפרות את תשומת לבך למדרש מאוד מעניין. האם שמעת את המדרש? מדרש רבה, בראשית. אין תורה כתורת ארץ ישראל. אין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. תפתחו שם ותראו מה הסיפור. הסיפור שם הוא מאוד פשוט. כולכם יודעים פה שעם ישראל גלה מארצו. כולכם יודעים את זה. אנחנו חזרנו פה אחרי 2,000 שנה, נכון? לפני כמה שנים. הקמנו את המדינה, 10 שנים. באחד המסעות שלנו, אנחנו פה כולנו, היינו בבבל. בבל. זה הרבה שנים. שם בבבל היו חיים חכמים מאוד מאוד גדולים. שכשבאו האויבים שלנו והחריבו לנו את בית המקדש, הם לקחו את כל החכמים האלה, ואיפה הם שמו אותם?
הגלו
אותם לבבל, יפה מאוד. באו החכמים של בבל, ישבו שם בבבל ואמרו, ריבונו של עולם, אתמול היינו בבית המקדש, ינקנו כל הזמן בבית המקדש, קיבלנו שפע, ראינו מראות אלוקים חיים, ואיפה אנחנו עכשיו פה בבבל, ריבונו של עולם? ואז באה להם תורה עמוקה, והם הבינו, אתם אומנם בבבל, הבבליים בלעו אתכם, בלעו אתם, אתם בבטן שלהם, בבטן שלהם, של הבבליים, אבל אל תגידו נואש. מה תעשו? תתחילו להפעילו את הכיסופים שלכם לארץ ישראל. גם אם תגורו בבבל, אבל כל הזמן תחשפו לארץ ישראל ותרצו את ארץ ישראל, יבוא לכם כמו שנורקל, צינור של אוויר מארץ ישראל עד בבל, ייכנס לכם לנחיריים, ופתאום תראו מראות אלוקים חיים בבבל.
אבל מה
שאמרת
מקודם זה לא קשור לפוטגר גיאוגרפית, רק תגיד
מה. כן, עכשיו לא משנה, בדיוק.
כן,
אבל רק תספר לכם סיפור, בדיוק. אז הם היו בבבל. כספו לארץ ישראל וקיבלו אוויר של ארץ ישראל. מה, אז מה הם עשו? הם קיבלו וינקו. הם אמנם איפה הם נמצאים? הם נמצאים בחוץ לארץ. אבל אני פה והלב שלי בארץ ישראל.
זה הנביא.
כן, כל מקום, כמו שרבי נחמן גם אומר את זה, כל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל. רגע, מה אתה אומר את זה רבי נחמן? אתה הולך בכלל למדוויבילקה. אתה נוסע לאומן בראש השנה, מה אתה ארץ ישראל עכשיו? אתה תשאר פה, אל תלך אומן ראש השנה עכשיו. לא, אומר רבי נחמן. כל מקום שאני נוסע, אני נוסע לטיפולי, אני נוסע ללובלין, אני נוסע לארצות, אני בארץ ישראל. רבי נחמן אומר את זה, לא אני אומר את זה.
הולך.
וואלה, לא יודע, לא מכיר אותם. אני אומר לך מה רבי נחמן אומר. כל מקום שהוא הולך, הוא הולך לארץ ישראל, כך הוא אומר. איך הגיוני? עכשיו אנחנו מבינים. כמו בבל, נמצאים בעיבור, בתוך הבטן הבבלית, אבל כוספים לארץ ישראל. לא רק זה אומר המדרש, מה הם עסקו? הם למדו הרבה תנ"ך. איפה ארץ ישראל נמצאת? בתנ"ך. ארץ ישראל, הרבה אנשים שלומדים תנ"ך הם ארץ ישראלים.
הם למדו תנ"ך,
הם עושים, הם תגבו את התלמוד הבבלי. חכה. אז כאן אני אומר, רגע, אני רוצה להגיד לך, יפה, אני רוצה להגיד לך, יפה. יפה אומר פה היהודי, ואומר, רגע, הם היו החכמים שם בבבל, וכתבו תלמוד בבלי. בא רבי נחמן ואומר לך, התשתית של התלמוד הבבלי שהם קיבלו, זה היה תלמוד של ארץ ישראל. רק איך הם קיבלו את זה, אומר רבי נחמן? הם קודם כל נתנו את הלב, אני מתגעגע לארץ ישראל, אני מתגעגע לארץ, אני מתגעגע לארץ ישראל. זה נקודה אחת. דבר שני, הם עסקו בספרים של ארץ ישראל. מהדורת ארץ ישראל. מה זה מהדורת ארץ ישראל? תנ"ך. תנ"ך זה ספר ארץ ישראלי. משנה. משנה איפה חוברת ציפורי. ספר ארץ ישראלי. תוספתא. תוספתא. רבי חייא ורבי הושעיה. איפה חובר? ארץ ישראל. הם עסקו בספרים של ארץ ישראל. הספרים של ארץ ישראל... נכון, העיקר. נכון, אבל גם אלה שלא היו שם, כתוב עליהם, הנביאים שלא היו שם והתנבאו על אדמת בבל, זה היה מכוח, אומרים הצדיקים, מכוח שהם כספו. אם כן, החכמים של בבל, אומר רבי נחמן, היו בבבל, מקום מאוד מבלבל, בבל, מבלבל, מאוד מבלבל, אבל כספו לארץ ישראל, עסקו בספרים של ארץ ישראל, התחבר אחד לשני, והנה נולד התלמוד הבבלי, הגמרא, שהיא כל כולה נמשכת ויונקת מארץ ישראל. ומה זה התלמוד הבבלי? התלמוד הבבלי זה בעצם, אמנם חושך קשה, אבל מחפשים כל הזמן את בורא עולם בחיים. איפה אתה אבא? תעשה לי קוקו, קוקו, קוקו. כל הזמן מחפשים את הקוקו של בורא עולם. מה זה בעצם חוזרים בתשובה? מה זה המושג הזה חוזר בתשובה? בעל תשובה, חוזר בתשובה. חוזר בתשובה זה אחד שבורא עולם החליט לעשות לו באמצע החיים קוקו. קוקו, עכשיו, עשה לו רק קוקו אחד? סגור. אתה רואה את הבן אדם עכשיו עם כל הסיפור חיים שלו, הוא הוציא אותו מטיילנד, הוציא אותו מהממלכתי דתי, הוציא אותו משם, הוא מתחיל להתבודד, החברים כבר מתקשרים, הוא כבר מסנן חברים, הוא כבר חברים חדשים, הוא פתאום הולך לשם והולך לשם. מה קרה? רק בורא עולם עשה לו קוקו, נגמר. רק קוקו אחד וזה נגמר. אתה לא יכול להתווכח עם קוקו של בורא עולם.
הוא היה צריך להיות פתוח בשביל זה, זה עדיין לא אומר שכאילו...
אתה אמרתי לך, עשו לו קוקו. אם עשו לו קוקו, סימן שהוא מה היה? שהוא לא קוקו, אבל הוא פתוח לקוקו הזה. בדיוק.
אבל יש אנשים שבורא עולם אני מאמינה עושה לכולם וזה
שבורא. יפה, אבל מה לא היה להם? הם לא היו, לא היה להם אנטנה של הווי-פיי פתוח. לקלוט את השידורי רשת, לא היה קלוט, הם קלטו... שידורים אחרים הם קלטו, לא קלטו את זה. צריך לפתח וי-פיי, אתה רוצה לפתח וי-פיי, אין מה לעשות, לא יעזור אחרת. אתה רוצה לשלם על האינטרנט, לפחות תפתח וי-פיי. טוב, על כל פנים, הם קלטו את השידורים האלה. וכך גם אלה החכמים, אז רבי נחמן אומר לנו ככה, יש מוחין של ארץ ישראל. מה זה מוחין של ארץ ישראל? כל הזמן רואה אלוקות, אלוקות, דומם, צומח, חי מדבר, הכל זה בורר עולם, איזה אור. גן עדן. יש אחד, לא רואה, אבל הוא מקבל את זה קצת בדילי. אבל הוא רואה קוקו, הוא לא רואה את הכל. אלוקות, הוא כבר כולם מבוטל, לא? הוא רואה, רואים, רואה פה בקטנה, פה בקטנה, פה בקטנה, פה בקטנה. רואה כל מיני קוקו של בורר עולם שמסמן לו, אני שם לב אליך. אני בתקשורת, אני יודע מה עובר עליך, אני... זה מוכין של חוץ לארץ, אבל הוא יונק מארץ ישראל. מה זה גן עדן בחיים? גן עדן בחיים זה בורא עולם אכפת לו ממני. למה אנשים, למה יש נוער בסיכון? מה זה נוער בסיכון? לא משנה איזה נוער בסיכון זה, איזה אומה זאתי, או איזה אנשים הם. הסיפור של נוער בסיכון תמיד זה משפחה שבורה. בדרך כלל, שמצילנו, משפחה שבורה. ובמשפחה שבורה בדרך כלל, מה זה משפחה שבורה? משפחה שבורה, יש שבר ביניהם. מה זה שבר? הוא פה, השני צדדים, שבורה. הורים פה, ילדים פה, שבורה. במקום שיהיה גשר אחד על הגשר ביחד, משפחה שבורה. זה עושה גיהנום לילדים. אם הילדים, אבא שלהם לא מתייחס אליהם, פנימית הוא לא מתייחס אליהם, יכול להיות לחייך, אבל לא מתייחס אליהם, זה שובר את הילד. ואז הילד יכול להגיע לאן שהוא יגיע. יפה, תראה, זה גם שונה ממינונים, יש אחד שצריך יותר להתייחס, או פחות מתייחס.
תקן אותך.
תקן אותי תמיד טוב, אני רוצה שאתה קודם. מה?
תקן, הוא כן מתייחס, נותן מכות.
גם זה יכול להיות, נותן מכות. נותן מכות זה גם סוג של התייחסות. זה גם התייחסות, יכולת לא טובה, אבל זה גם סוג של התייחסות. יש כאלה לא סופר אותו בכלל, אבל למה הם מדריכים את הסיפור הזה? כי אתם ואני כולנו, אנחנו הילדים של בורא עולם. זה האבא שלנו. עכשיו, לא יעזור מה, כל אחד מרגיש זה האבא שלי. אלא מה? הוא יכול להיות בברוגז איתו, יכול להיות בשולם איתו. מה זה שולם איתו? אם בורא עולם מתייחס אליי, אפילו הוא אומר לי, אני אסגור לך את הברז. אבל אני מבין, הוא אמר לי, אני אסגור לך את הברז. מתייחס אליי. מה הדבר הכי, מה הכי נורא? שאבא שלי בא ואומר לי, אני לא רוצה לראות אותך בכלל. לא רוצה לראות אותך. זה גיהנום. זה גיהנום. הדבר הכי קשה לילד, שאמא או אבא יגידו לו, זה הדבר הכי קשה. אתה מבחינתי לא קיים. אני בשעה האחרונה, בשעה הקרובה לא מתייחס אליך בכלל. אתה צריך לעשות את זה, ויד עושה משהו רדיקלי, אני לא יודע. גן עדן, אבא ואמא מטפלים בי. מחתלים אותי, מניקים אותי, מאכילים אותי, קונים לי, מפנקים. זה גן עדן. יש לי אבא.
תזכור. מתייחסים לכל הצרכים שלך.
בדיוק, לצרכים הרי בכל זה. תזכור, בני, יש לך גב. יפה, יש לך גב. אז זה גן עדן. יש לי גב, אני עולה, מדבר לך, אבל יש לי גב. זה גן עדן. אבל אם אבא שלי לא אכפת לו ממני, או שאפילו אכפת לו, אבל לי נראה שלא אכפת, זה גיהנום, אני לבד פה. והגיהנום זה להיות לבד. אז עכשיו אנחנו קצת מתחילים להתקדם למושג של גן עדן. ואנחנו מתחילים עכשיו לפתוח סדרה של שיעורים שאני קורא לה גן עדן אבוד. הוא אבוד, ואנחנו נרצה למצוא אותו. אולי נמצא אותו בדרך. אולי. גן עדן זה בורא עולם אכפת לו ממני. איך אני יודע? לא כי אתה אמרת לי, אתה מרצה, אתה מאיפה אתה יודע? אתה יודע מה הקשר שלי? אתה אל תתערב לי בחיים. לא, אני בעצמי רואה את הרמזים שהוא רומז לי. עכשיו, זה רמזים אישיים. זה כמו קריצה. מה קריצה? קריצה זה מאוד חזק. למה זה חזק? כי זה לך, הוא לא מבין, זה קורה אצלך, אנחנו מבינים אחד את השני. בקריצה אני יכול להעביר הרבה יותר מסרים לפעמים מאשר דיבור שכולם שומעים. כי דיברת לכולם ברשת. אז כשבורא עולם קורץ לי, אני מבין, הוא קרץ לי. ואז יש פה מלא אנשים, הם לא מבינים כלום, אבל אני הבנתי, אתה הגעת בשבילי. אתה באת שליח משמיים להגיד לי את הדיבורים האלה. מכירים את התחושה הזאת בחיים? איך הבן אדם?
אישי, המקרה הוא אישי. כן. הפגישה עם הבן אדם הזה לא פגשת אותו בתל אביב, כל החיים שלך פגשת אותו בניו יורק.
יפה אמרת. אז זה קורה לנו, ואנחנו כולנו חיים במקום הזה. זה לא, אנחנו כולנו שמה. הלוואי שנהיה יותר מזה, ככל שהדברים יותר אישיים כל הזמן, אז אתם ואני חיים בגן עדן. וכשאתה מרגיש שהכל פה, אין פה את האישי הזה, אז זה לא גן עדן. בואו נתקדם הלאה, אם אתם רוצים. רבי נחמן אומר, וכל אחד מישראל יש לו חלק בארץ ישראל, וכל אחד כפי חלקו שיש לו בארץ ישראל, כן הוא מקבל ויונק מהמוחים של ארץ ישראל. פשוט, מה אומר רבי נחמן? רבי נחמן בא ואומר, אתה רוצה שיהיה לך מוחים של ארץ ישראל? לראות אלוקות קצת, רמזים, קוקו, קריצה, אתה רוצה את זה? אתה צריך שיהיה לך חלק בארץ ישראל. איך יש לי חלק בארץ ישראל? טוב, יש פה כמה דרכים. קניתי בית. נתתי עץ. רגע. אז יפה, אוקיי. חלק בארץ ישראל. בניתי בית. נתתי עץ. אומר רבי נחמן משנה תורה, לקחתי כסף לצדקה למען ארץ ישראל ותושביה. לקחתי כסף לצדקה מכיסי ושמתי אותו למטרה שהיא ארץ ישראל ותושביה. או בניית ערים, או משפחה בארץ ישראל שקשה לה, וכימנתי בדבר הזה. זה גם. ככל שאתה יותר פיזי בחלק הזה, חלק בדבר הזה, ודבר נוסף שהוא לא רק פיזי, זה ההרגש שלך ארץ ישראל, אתה רוצה את ארץ ישראל, אתה חושב על ארץ ישראל, אתה, משהו פעם, איפה זה מגיע? לקרוא הרבה תנ"ך. הרבה תנ"ך, לקחת לספה, וזו העצה הראשונה, לקחת לספה, כוס נס קפה, שתי באפלות, לא יותר, שלא יהיה כאב בטן, קורא את התנ"ך, רץ, לא צריך לב, מה אתה בלך? אתה מחפש את מורה לתנ"ך עכשיו? אתה לא מחפש, תהנה מהתנ"ך. תהנה מהתנ"ך, אנשים לוקחים תנ"ך, מחפש להיות לי מורה עכשיו. בוא עכשיו נחפור בתנ"ך. מה תחפור? זה ספר ליהודי לקרוא. שאל תקרא את הסיפור, תהנה. קורא את הנביא, קורא יהושע, קורא שופטים, קורא דוד המלך, קורא שמואל. זה מביא רוח של ארץ ישראל. לא יודע איך זה קורה. תעשה, תראה, זה עובד. קורא שמונה בערב במרפסת, שם איזה מנגינה, נס קפה, שתי בפלה, קורא ארץ ישראל. תענוג, תענוג. אחרי זה אומר, וואי, בוא לארץ ישראל של ימי קדם. יש הרבה אנשים, זה מאוד יפה. אתם יודעים איפה רואים את זה? אני אגיד לכם איפה. יש הרבה תנועה של תשובה היום. עוזרים בתשובה, שגם אני אעזור תשובה. שאתה רואה אותם, הם אוהבים ללכת לגור במקומות של כפרים. הם הולכים כאלה עם בנדנות כאלה לבנות, כמו ימי התנ"ך. מגדלים צון, חליל, הרבה ליד המעיין והבאר. ימי התנ"ך, הולכים עם סנדלים. כי כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו בעצם בפנימיות שלו, את הארץ ישראל העבודה. זאת שהייתה פה לפני 1,000 שנים, 2,000 שנה, עכשיו תראו, הארץ ישראל הזאת היא גם נמצאת פה עכשיו, רק האייפון הוא מסתיר אותה. תמיד, מצלמה הזאת היא פה, זה הבגדים, מסתיר אותה. אין פשטות מספיק, לא רואים. ככל שאתה בפשטות, פשטות, 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 זה ארץ ישראל. אז לדבר פשוט, להתלבש פשוט, ללמוד בפשטות, פשטות, 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 רוחה של ארץ ישראל מתחיל לנשב לך על הפנים, ואז יש לך יותר חלק בארץ ישראל. אם יש לך יותר חלק בארץ ישראל, אז מה אתה מקבל יותר? מוחין של ארץ ישראל. ומה זה מוחין של ארץ ישראל? מה זה מוחין של ארץ ישראל?
לראות,
לראות את הרמזים שבורא עולם מרמז לי במה שעובר עליי בחיים.
הבעיה זה במה שאתה אומר, אני במקרה, באמת מה שמתחיל שאתה אמרת, אני במקרה רוצה ללמוד עכשיו פרשת השבוע. משהו שאני מרגישה שלבד, אני לא יכולה להגיד כמו שאתה אומר, עכשיו אני אשב, אני אקרא, הנשמה שלי תבין, לא משנה, אני לא יודעת שום מילה, הנשמה שלי תבין. אפילו לא נמי להגיד, אין לי סבלנות לזה.
יפה אמרת. אז אם את באמת מקום שאין לך סבלנות עכשיו לצורך העניין, את חייבת מורה טוב שילמד לך את הפרשת שבוע ותהני. אבל אני אומר, אם את, יש לך חישוב הדעת, יש לך רוגע, ואת יכולה לצאת למרפסת ולקרוא תנ"ך, וחלק את מבינה וחלק את לא מבינה, ואת אומרת, אני באה להתחבר לרוח עכשיו, אז אחלה, את במקום הזה. נמשיך הלאה, עוד משפט. קראנו 3 פתים, עוד משפט אולי. משפט נוסף בליקוטי מוהר"ן, תורה עין א', נמצא שכל המוחין הם בחינת מוחין של ארץ ישראל, כי כולם מקבלים משם, כי שם בארץ ישראל עיקר המוח והחוכמה. אבל אף על פי כן, יש מוחין של חוץ לארץ, וזה נעשה על ידי, ואני מתקדם למושג חדש, פגם הכבוד. פגם הכבוד, חס ושלום. שמי שפוגם חס ושלום בכבוד השם יתברך, אז על ידי פגם הכבוד של השם יתברך, אין יכולים לקבל ולינוק מהמוחין של ארץ ישראל. רבי נחמן בא ואומר, אני רוצה להכיר לכם מושג חדש, רבותיי. לימדתי אתכם מה זה מוחין של ארץ ישראל, לימדתי, שנזכה כולנו. לימדתי אותך מה זה מוחין של חוץ לארץ, גם זה הרבה אנשים נמצאים, כולנו נמצאים, אבל העיקר שתקבל ותינוק מאיפה? מהמוחין של ארץ ישראל. אבל לפעמים יש מצב שהאדם הוא נמצא במוחין של חוץ לארץ ממש. מה זה מוחין של חוץ לארץ ממש? אומר רבי נחמן, אדם לפעמים נמצא בכזה אטימות שמבחינתו הוא לא מצליח לראות שום אור אלוקי, והוא לא רק שהוא לא רואה אור אלוקי, אתם יודעים מה הוא רואה רק? הוא רואה כמה לא טוב לו בחיים, כמה חולקים עליו, הוא לא מסתדר עם אנשים, הוא לא מסתדר עם הבת זוג שלו, היא לא מסתדרת עם הילדים, כל העולם הזה נגדי, ופה, חוץ מזה שכל העולם נגדי, גם כולם פה שונאים פה אחד את השני. גם כולם פה שונאים פה אחד את השני, והגויים שונאים אותנו ואנחנו אותם. זה נקרא, אומר רבי נחמן, לגור בחוץ לארץ, פה אתה גר, פה, פה. אני גר בחוץ לארץ, אני פה בארץ לארץ, גר בחוץ לארץ. גר בחוץ לארץ. אומר רבי נחמן, למה זה קורה לבן אדם? אני אגיד לכם למה הוא אומר. יש דבר שקוראים לו פגם הכבוד. בואו נגיד 2-3 מילים על כבוד. כבוד זה טוב? יש לכם, לא, כבוד לא טוב, גאווה, כבוד לא יפה. תעשה כבוד. לא, מה תעשה כבוד? לא, בלי כבוד, פשוט, לא כבוד. לא בכבוד שלי. לא, לא, מילה לא, לא, לא מתמסחרת כל כך. לא, אני מבטר על כבודי, מבטר על כבודי. אבל המילה, מה? יפה מאוד. אז יש אנשים למשל שאצלהם המילה כבוד, תלוי גם באיזה עיתוי נמצאים, היא לא מגיעה בטוב. כי הכבוד שלהם הרבה פעמים, אם במיוחד אנשים שרוצים לעבוד על עצמם, הכבוד זה האגו שלי. כבוד של דברים אחרים זה בסדר, אני מחבל. הכבוד שלי זה לא. אז רבי נחמן בא ואומר, כבוד זה מילה מאוד מאוד חשובה. מה זה כבוד? שמתם לב שבגדים תמיד מגיעים עם המושג כבוד? בגדים, בגדי כבוד. רבי יוחנן קרא לבגדיו מכבדי. מכבדי. עד כדי כך שרבי נחמן הקפיד עם תלמידיו, גם אם אני לא קנית חדש, לא נורא, יד שתיים חנות בהזדמנות, אחלה. אבל אני מבקש לך שני דברים להקפיד, אומר רבי נחמן. שהבגד שלך לא יהיה מלוכלך, תמיד יהיה נקי. לא צריך ריח של מרקח כל פעם. אפילו גם בלי ריח של מרקח, רק נקי. ושלא יהיה קרוע. נקי ולא קרוע. לא חדש, לא נורא. אגב, 30 שנה. על נקי ולא קרוע. הקפיד את זה. עד כדי כך שפעם אחת רבי נתן, גדול תלמידיו של רבי נחמן, ורבי נפתלי, הם היו חברים, הגיעו אל ציונו של רבי נחמן אחרי שנפטר, רצו 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 לציון, פתאום זיהה רבי נתן בזווית העין, נון צדיק, בכפתור של החולצה של רבי נפתלי, או שהוא אמר לו את זה, לא תפור. הוא אמר לו, רבי נתן, לא תפור, זה, הוא אמר, בסדר, בוא נחתוב עכשיו איזה תיקון הכללי אצל רבי נחמן, אחרי זה נסגור את הכפתור. אמר לו, מה, אתה לא מתבייש? מה, אתה נעביר איזה אשראי ואחרי זה זה? הרי על מה רבי נחמן הקפיד איתנו, אמר לו? הקפיד על הבגדים. אתה בא לרבי נחמן בעצמך עם הכפתור, הרי זה הוא אמר, לך תסדר את הכפתור, בנחת, תגיע בגדים כמו שרבי נחמן הדריך אותנו, נקיים, לא קרועים, אז תבוא, תגיד, תיקון כללי, צא לרעבה. הלך ועשה. אז בגדים זה כבוד. אוכל זה כבוד? אוכל. אין כזה דבר שאתה תבוא אליי לבית, ואני לא אתן לך איזה נסטי לשתות עם שתי באפלות. הפעם לא נס קפה, נסטי רק. אין כזה דבר. עכשיו אתה באת עליי, נגיד שההורים שלי יבואו.
תראה, כשהוא דיבר על כבוד, הוא מייחס את זה לאחרים. ואני, שאתה אומר כבוד, אני ייחסתי את זה לעצמי. אמרתי, תראה, תשמע, אני מייחס את עצמי, על איזה כבוד הוא מדבר? מה הוא מדבר? אני לא מבין.
אז יפה מאוד. אצל כל אחד זה תפוס במקום אחר. אז עכשיו אוכל. אוכל כבוד? לא. אז מה זה כבוד? אוכל זה גם כבוד, אומר רבי נתן. למה? כי אם ההורים שלי יבואו, אז לא ייתכן שאני לא אסלם איזה עוף ממולה בתנור עם מנה ראשונה, דגים ומטבוחה. לא ייתכן. יכול להיות, מה אני אתן לאמא שלי איזה נסטי ושתי באפלות? לא כבוד, נכון? לא כבוד. אז עכשיו, אל תואב, היא לא תאכל כלום נגיד. היא אכלה. אבל זה לכבד אותה כשיש אוכל לשולחן, גם הם לא אוכלים. כי אוכל וכבוד זה הולך ביחד. אז מה?
לא, רציתי לחזק את דבריך בזה ש... שגריר,
בארוחה, יפה מאוד, סעודה, כבוד, סעודת חתונה, כבוד. אז המילה כבוד היא מאוד 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 חשובה. רבי נחמן אומר, כבוד בעצם, כל פעם שיש כבוד, זה מתנה מבורא עולם. זאת אומרת, זו נוכחות אלוקים בחיים שלך. בורא עולם, כביכול, נמצא בשמיים. הוא בשמיים, אני פה. אם הוא יורד אליי, זה נקרא שקיבלתי כבוד. כבוד זו גלימה רואה ולא נראה. למשל, אם אני נגיד הייתי, נגיד מישהו אחר, הוא הרב הראשי לישראל, הספרדי, נכנס עם החליפה, ככה נכנס בחדר, מתרומם ישר. לעומת זאת, אם הרב הראשי נכנס בלי החליפה, יכול להיות שאתה מרגיש אחרת. בגדים מכבדים. מה קורה, מה קורה, למה, למה הבגדים? הרי זה בסך הכל רקום בזהב. אלא, אתם ואני רואים על הבגדים שלו, למרות שזה בד שחור עם רקמת זהב, רואים משהו אחר. אנחנו רואים מלכותיות. מלכותיות. לכן, איך מנחס מלך, ראש ממשלה, מה, לא תקום? רבי נחמן אומר, ראש ממשלה צריך לכבד אותו גם אם הוא לא כשר. ספר המידות. גם אם הוא לא כשר, צריך לכבד אותו. ראש ממשלה וממשלה. צריך לכבד אותו. חסה מלכות, תקום. תעשה כבוד.
מה כמה אדם לא
כשר? ראש ממשלה, גם אם הוא לא כשר.
גם אם הוא לא,
גם עכשיו הוא לא מתנהג כמו שאתה חושב שהוא צריך להתנהג, בין בפרטי ובין בכללי, סוף סוף הוא ראש ממשלה. תעשה כבוד, נקודה, סוף הסוף, לא קשר ימין שמאל עכשיו, אני לא נכנס בזה, אבל עכשיו, תסתכלו בספר המידות. אני ממשיך הלאה, כבוד. אז מה זה כבוד? איפה אנחנו קולטים כבוד? במוחים שלנו. אם ייכנס הרב הראשי, נגיד אני עכשיו חי בחוץ לארץ, ומגיע פה הרב הראשי, אני לא יודע שככה מתלבש הרב. אני אגיד, וואלה, מה, זה חושב פורי בכלל. מה הוא מלמד בבגדים האלה עכשיו? מה, הוא לא יודע להתלבש רגיל? אתה תגיד, מה אתה? לא מבין, אני עושה פורי פה, הרב הראשי אתה, הרב מתחפש פה עכשיו, הוא בא ככה עם הכובע, בא להצחיק. לא, ככה הולך הראשון לציון. נכון? מה ההבדל בינך לביני? שאתה במוחים שלך קלטת את הכבוד, אבל אני לא קלטתי את הכבוד. אז אתם רואים שכבוד זה מוחין, כבוד זה המוח. המוח מפרש את זה, כי בחוץ רואים את זה, הוא בסך הכל עם בגד וכובע כזה. פשוט, מה, אחד הולך עם כובע כזה, אחד הולך בא לו כובע עגולה כזאת. יהיה לו גם צל מפה. לא, זה משהו אחר. המוחין שלך מסבירים לך. אז מה זה פגם הכבוד?
לא, לפני שאתה ממשיך, הכבוד הזה, אתה
שייך
לכבוד השם, שכאשר אתה
רואה את הראשון לציון... הנה, הנה, אתה ראשון לציון, אז אמרתי, במוחי, רגע, מתקדל לאט לאט, רגע, שנייה. מה זה פגם הכבוד? אם אני לא מכבד, כפי שראוי, נגיד, אצל הראשון לציון, נגיד, לא מכבד אותו כראוי, או מישהו שראוי לכבוד, אני לא מכבד אותו עכשיו. אז בעצם, מה נפגם אצלי? המוחים. כי אם המוחים שלי היו תקינים, הייתי מכבד. אבל בגלל שהמוחים לא תקינים, מגיע הופעה כזאת עם מלכותית שראוי לכבדה, ואני פוסח עליה. נמצא שכבוד ומוחים זה הולך ביחד. כי כבוד זה דבר שיוצא מכאן, לא יוצא מהלב, מהאגו, מכל מיני מקומות אחרים. הוא יוצא מהמוחים של הבן אדם. אם אדם פגום בנושא של הכבוד, כבודו שלו, כבודו של אחרים, כבודו של השם, בעיקר כבודו של השם, אז בעצם נפגם אצלו המוחין שלו. אז עכשיו רבי נחמן אומר כזה דבר. מי שפגם או ממשיך לפגום בכבוד השם יתברך, מה זאת אומרת? שהשם יתברך עושה לנו פה קוקו כל הזמן, הוא נכנס לחדר, הנה בורא עולם בחדר. אמרת שלום, שלום בורא עולם. לא אמרת שלום, הוא פה נכנס. תעשה כבוד.
אתה לא מבין, אז כל ההיבדים האלה זה כבוד השם? אתה רואה את הראשון לציון,
ואתה
לא, זה אומר פגע.
יפה מאוד, כי כל הכבוד שיש, זה הכל מיני מכבודו יתברך שמופיע בדברים האלה. ואם אני מפספס את זה, ואני פוסח על זה, ואני לא מתפעל מזה, ולא מכבד את זה בליבי ובמוחי, אז זה פגם בכבוד השם, וככל שזה פגום יותר, אני רואה עוד כבוד כבוד, ואני לא מרגיש בו בכלל, סימן שהמוחין האלה תעשה מהם פירה. פירה, פירה את העסמם. זה המוחין האלה. כי הם לא קולטים את הכבוד של בורא עולם. לעומת זאת, ככל שאדם הוא רגיש לכבודו של השם, והוא מרגיש בסנסורים הרגישים שלו את כבודו יתברך, אז המוחים שלו הם תקינים ובריאים, תקינים ובריאים, והוא יכול לקבל מהם לראות כל הזמן את הרמזים של בורא עולם. מוחין של ארץ ישראל.
דרך אגב, יש שם אנשים שאני מכירה, כן. אין להם אמונה.
כן.
והם מבחינתי הם כל הזמן עוזרים לזולת, והם פילנטרופים, והם אנשים שמקשיבים. והם אנשים מאוד
ראויים מהרבה. כן, יש אנשים אין להם אמונה, והם אנשים שמתנהגים יפה עם הציבור.
אז
אשריהם ואשרי חלקם, יקבלו על זה שכר טוב. נמשיך הלאה. נמשיך?
בבקשה.
נמשיך הלאה. טוב. וכפי הפגם שפוגם בכבוד השם יתברך, כמו כן, אינו יכול לקבל ולינוק מהמוחים של ארץ ישראל. ואזי נשארים המוחין בבחינת מוחין של חוץ לארץ ממש. אם אתה פוגם ופוגם 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 ופוגם, אז זה מגיע למצב כזה שאדם הוא גר בארץ ישראל, באיזה קיבוץ בדרום, הוא כל כולו חלוצי, והוא בכלל במוחין של חוץ לארץ. הוא גר בהתנחלות, גר בהתנחלות, מה יותר מזה? גר בהתנחלות, אבל המוחין שלו חוץ לארץ לגמרי, רק ימין, רק שמאל, רק אלה ואלה, לא משתווה עם אף אחד, לא רואה את בורא עולם בוודיות, בשדה, בצון שהולך שם בנפת יהודה, שומרון, גליל, לא רואה, לא רואה, הוא לא רואה את זה. לא רואה את זה.
מה
הכוונה
שלא משתווה? כאילו, למה כאילו אתה רואה איזשהו הבדל שכאילו אם בן אדם כאילו לא נותן כבוד לכל האנשים,
לא לאנשים, אלא לא לאנשים תקן, אלא אז מה אמר רבי יחמן הדגיש? אז הוא צדיק אחלה אשרה ושל חלקו.
אני רק אומר, איפה אתה מוצא את ההבחנה הזאת?
לא,
אתה צריך להיות אחד שנותן כבוד לכל האנשים ואז אתה מקבל את כבוד השם, או שאם אתה רואה רק ימין ושמאל או משהו כזה אתה מפספס משהו?
כבודו של השם יתברך זה בעיקר בכבוד לבריות.
לכולם.
ללא, וגם לגויים.
ללא יוצא מן הכלל.
כבודו של השם יתברך זה כבוד הבריות.
גם לאויבינו?
עזוב, זה של האויבים, אויבים לא. כבודו של השם יתברך זה כבוד הבריות. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. לא משנה, לא משנה מי, מה, יהודים, גויים, זה לא משנה. אם אין כבוד לבריות שלם, הרי זה מעט בכבודו של השם יתברך. וככל שזה מעט, אז אדם מקבל פחות ארץ ישראליות, מוחין של ארץ ישראל, שאמרנו זה הרמזים, רמזים, רמזים, מבורא עולם. עכשיו לא משנה איפה הוא גר, וזה מה שרציתי להגיד. לא משנה איפה אתה גר עכשיו.
אם אשתה אומר, אנשים שהם תוכלים לזולה, יש להם סיכוי לראות את כל ה...
אמרתי, אני חושב, לכולם יש סיכוי מכל הכיוונים. אבל עכשיו אני רוצה להתמקד בנקודה שרבי נחמן מחנך אותנו, לפי מה שאנחנו בשכלנו הקט מבינים. וזו הנקודה. אני רוצה כמעט לסיים את זה, כי זה חלק פה בתורה הזאת, את הסעיף הזה, ושבת שלום. אז רבי נחמן בא ואומר, ואזי נשארים המוחים מבחינת מוחים של חוץ לארץ, ומשהו, כשהמוחים מבחינת מוחים של חוץ לארץ, אזי אין יכולים להשוות דעתן יחד. אומר רבי נחמן, מה זה מוחים של ארץ ישראל, מוחים של חוץ לארץ? לא יכולים להשוות דעתן יחד. אדם נפגש עם אנשים, הוא לא מצליח להשתלב איתם. הוא לא מצליח להתחבר איתם. הוא מתבלבל מהם. הוא מרגיש, אתה חולק עליי. אתה אני משחרר, אתה משנים, זה הסקטור שלך, כזה וכזה, אני כבר איתכם, כבר לא מסתדר. אז המתגשים, הוא לא מצליח ליצור את השפה האנושית, התשתיתית, עם אנשים, כי הוא מתבלבל מהתחפושות שלהם. כי כולנו פה פורים עכשיו.
אתה מתכוון, השפה האנושית, הכוונה, בשקט הפנימי שלו הוא לא מצליח.
בטח, לא, זה יכול להיות שגם...
אם לא מוחים דרך ישראל, אז הוא כאילו בפנימיות שלו הוא לא רגוע, הוא לא נמצא כאילו...
כן, יכול להיות שהוא יחייך אליך, אבל הוא... אבל בדיוק, אבל הוא בינו לבין עצמו גם מרגיש, אה, אני רק מחכה לעבור את זה. או שהוא יכול להיות גם, שהוא לא מחכה לעבור את זה, אבל מה שקרה, הוא לא מרגיש בנוח. כי אנחנו צריכים להבין דבר אחד בסייעתא דשמיא. כולנו פה התחפשנו. כולנו פה התחפשנו, הוא מתלבש ככה, היא מתלבשת ככה, אני מתלבש ככה, מתלבש ככה, והם מתלבשים ככה. אבל אם היינו נפגשים במקום אחר, בסיטואציה אחרת, היינו רואים, אנחנו כולנו בני אדם, וחווים את אותם חיים. בנה, חיה, מזונה, כולם קשה להם בפרנסה, כולם קשה להם הילדים, כולם יש להם תקופות לחוצות, כולם מתמודדים עם החיים האלה. זה, כולנו בדבר, כולנו באותו מקום הזה. עוברים את אותם תנאים. אז זה משנה שהוא דתי והוא לא דתי והוא כן דתי, והוא, זה משנה, זה בכלל לא משנה. הוא ספרדי, זה לא משנה בכלל. זה דברים, רק שנייה, זה דברים בטלים. דברים בטלים. וכשאנחנו נפגשים במדינת ישראל, אנחנו חייבים לחתור למגע. לאיזה מגע? למגע שדעתנו ביחד. מעורב בדעת עם הבריאות. שאנחנו מורידים במהלך המפגש את התחפושות שלנו, מורידים את התחפושות, מקלפים אותן, ומגיעים עם עצמנו ומה שאנחנו עוברים אל המפגש, ואז יוצרים שפה משותפת, ודעתנו היא אחד עם השני. כי זה הדבר החזק בינינו. כשבן אדם הוא חי במוחין של חוץ לארץ, הוא לא מצליח לייצר דעת אחת עם הבריות.
כן, אבל כשאתה אומר דעת, יש פה איזשהו חיבור, הדעת זה חיבור עם הלב. אתה כל הזמן אומר, הדעת כאילו לא קשור רק בראש.
לא. אתה עכשיו מבקש ממני דיוק יותר גדול, אני פשוט לא, אני לא צריך להיכנס לזה.
אני רק אומר.
100%. הדעת היא קשורה גם ללב, אבל אני לא נכנס שם מוחין ודעת.
אבל יש שקט בראש, מדובר לי.
בדיוק. והוא יוצר שפה משותפת. יפה. אני מסיים את זה פה עכשיו. וזהו בחינת המחלוקת שיש בעולם. אומר רבי נחמן, כל המחלוקת שרואים בעולם, זה הכל כי כל האנשים שיש להם שם מחלוקת, יש להם מוחין של חוץ לארץ. בגלל זה יש מחלוקות, מחלוקות, מחלוקות. כולם רבים עם כולם וסכסוכים. כי מוחין של חוץ לארץ, אין יכולים להשוות את עצמם יחד. מי שמוחין של חוץ לארץ, הוא לא יכול, ואז יש מחלוקת. אבל אומר רבי נחמן, אבל היה ראוי שלא יהיה מחלוקת, כי אם בחוץ לארץ, ובאמת אנו רואים שגם בארץ ישראל יש מחלוקת. נכון? כל מה שאמרת יפה, וזה בחוץ לארץ, למה בארץ ישראל אחרת? על כך ועל עוד, בפעם הבאה. שיהיה לו שבת שלום.
שלום.
שלום. תודה.